الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שני, זין בתמוז תשפ"ג, מסכת גיטין, דף מ"א. השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי זו יחסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו, התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. הנה תזכורת פעם נוספת למספרי הטלפון ולאתרים בהם אפשר ללמוד ולשנן בעזרת השם ובישועתו במשך שעות היממה את תלמוד תורתנו בדפינו היומי. מדי יום בסייעתא דשמיא הגדולה. בראש ובראשונה קו הטלפון של רדיו כל חי. מספר קל 039-039-039. ולאחר מכן לוחצים 221. ומגיעים אישר אל שיעור הדף היומי. אני חוזר עוד פעם 039-039-039. 221. רדיו כל חי, שיעור הדף היומי בטלפון. עוד קו טלפון בו ניתן להזין לשיעור הדף היומי, קו השס, 02-633-5044, 02-633-5044, 02-633-5044. מספר טלפון נוסף, קו השס העולמי, 072-332-6332, 072-332-6332, 072-332-6332. הנה עוד קו טלפון של כל הלשון. אני אחזור על זה שלוש פעמים, כך שמישהו לא יספיק בפעם הראשונה, ידע שיש עוד פעמיים. כל הלשון, מספר ישיר, אל שיעור הדף היומי שלנו, 072-295-1370. 073-295-1370. כל הלשון, מספר ישיר, לשיעור הדף היומי שלנו, 073-295-1370. כן ניתן להאזין, ללמוד וללמד את שיעורי הדף היומי שלנו, באתר רדיו כל חי, באתר כל הלשון, באתר פורטל הדף היומי, באתר בחדרי חרדים, ובאתר כיכר השבת. ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. תפילת בית המדרש היא רצון לפניך, אדוני אלוהי ולאבותיי. שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים כרגלינו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף ה-40 דף מ' במסכת גיטין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום והחזרה אודות אשר למדנו. חוזרים כעת על השאלות ומשיבים את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, כותב שטר אירוסין לשפחתו, מה דינה ובאיזה אופן מדובר? והתשובה, לרבי מאיר מקודשת ולחכמים אינה מקודשת, ודווקא כשאמר לה שתייצא בשטר זה לחירות. שאלה שנייה, מי שהניח תפילין בפני רבו, האם יצא לחירות והתשובה, רק אם רבו הניח לו, יצא לחירות. שאלה שלישית, מה הדין באומר פלונית שפחתי על השתעבדו בה, ומה הדין באומר יעשה לה קורת רוח והתשובה? במקרה הראשון המסקנה אין זו לשון הפקר, ואין היורשים מצווים לשחררה, במקרה השני קופים את היורשים לעשות לה קורת רוח. שאלה רביעית על דף מם, לעמי מר, מה דין המפקיר עבדו ומדוע והתשובה? אין לו תקנה ומשום שנשאר רק קניין האיסור, שאותו אינו יכול להקנות לעבד. שאלה חמישית, מה דין כשכתב בשטר עשיתי פלוני עבדי בן חורין או אעשנו בן חורין, והתשובה בעשיתי מועיל בעשה לרבי מועיל, לחכמים לא מועיל. והשאלה האחרונה על דף מם הייתה, מה דין כשאמרת לשונות הללו בעל פה והתשובה, ללשון אחת ברשי אף לא פקע קניין ממון שבו, והביא רשי לשון נוספת שצריך גט שחרור, אבל רשי דחה את הלשון הזו. אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אותו שלמדנו בסייעת הדשמי הענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף מם במסכת גיטין וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי על עיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה יום שני בשבוע זין בתמוז תשפ"ג עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף מם א' במסכת גיטין השתבח שמו הגדול עד תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף מם עמוד ב' 11 שורות לפני סוף הדף מן המשנה הפותחת במילים עבד שעשהו רבו הפויטיקי לאחרים ושחררו מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח מביאה המשנה דינים נוספים בעניין שחרור עבד כנעני אומרת המשנה עבד כנעני שעשהו רבו הפויטיקי לאחרים שהאדון לבא כסף ושיאבד את העבד למלווה שאמר לו אם לא אפרע לך ממקום אחר תגבה את חופך מהעבד ושחררו לאחר מכן שורת הדין שאין העבד חייב כלום אלא מפני תיקון העולם תקנו חכמים שקופים את רבו לכתוב לו שטר שחרור ועושה אותו בן חורין על ידי כך והעבד כותב שטר חוב על דמיו שמתחייב לשלמם רבן שמעון בן גמליאל אומר העבד אינו כותב את השטר אלא המשחרר כותבו והוא צריך לשלם אחר כך את שווי העבד והגמרא תפרש את דברי המשנה כולה מי הוא המשחרר למי אין העבד חייב כלום? מי הוא שקופין אותו לעשות את העבד בן חורין? למי העבד כותב שטר על דמיו? ומפני מה תקנו את כל זה? לא היה משנה שלנו בדף מ' עמוד ב' וחיית אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה עבד שעשהו רבו הפויטיקי ושחררו. מביאה הגמרא מחלוקת בביאור דברי המשנה שואלת הגמרא מי שחררו לעבד הזה? אמר רב כוונת המשנה היא שרבו הראשון שחררו והמשנה מתפרשת כך. עבד שעשהו רבו הפויטיקי לאחר ולאחר מכן שחררו שורת הדיני שאין העבד חייב כלום לרבו שני שנעשה לו הפויטיקי ואינו יכול לגבות את חובו מן העבד, והטעם לכך הוא שאין גופו קנוי למלווה אלא רק משועבד לו והשחרור מפקיע את השיעבוד. כדי רבה, כפי שאמר רבה דאמר רבה, בדברי רבה מופיעים במסכת בבא קמא בדף צדי ובמסכת יבמות בדפים מ"ו וס"ו, ובמסכת כתובות בדף נ"ט וכן במסכת נדרים בדף פ"ו. הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שיעבוד. אדם ששיעבד את שורו למלווה ולאחר מכן יקדישו לקורבן, או ששיאבד את החמץ שלו למלווה גוי ולא משכנו אצלו, שכן אם היה ממשכן את זה אצל הגוי לא היה חל עליו איסור חמץ, והגיע חג הפסח וחל עליו איסור חמץ, או ששיאבד את עבדו למלווה ולאחר מכן הוציא את העבד לחירות, כל המקרים הללו מפקיעין מידי שיעבוד של המלווה, ולכן לגבי הקדש השור קדוש והוא לא משועבד, וכן לגבי חמץ חל עליו האיסור והוא אינו משועבד לגוי, אלא נחשב לחמץ של ישראל שעבר עליו הפסח שהוא אסור בהנאה, וכן לגבי שיעבוד העבד חל השחרור ואין העבד משועבד. וממשיך רב ומבאר, אלא שמפני תיקון העולם שאנחנו חוששים שמה ימצאנו המלווה את העבד בשוק, ויאמר לו עבדי אתה, כיוון שהוא משועבד לו ויוציא לעז על בניו שהם בני עבד, על כן תקנו חכמים שקופים את רבו שני, את המלווה ועושה אותו בן חורין, על ידי שכותב לו גט שחרור, ואז לא יצא עליו לעז שרי שחררו, וכותב לו העבד שטר חוב על דמה ובו מתחייב העבד את שוויו, ומעיקר הדין העבד לא חייב לרבו שני כלום, והטעם שתקנו חכמים שהוא צריך לכתוב שטר על דמיו זה משום, שכיוון שהוא צריך את טובת רבו השני שיכתוב לו שטר שחרור, לכן עליו לשלם לו על כך, כך אומר הריטב"א. והעבד מתחייב לשלם לפי שוויו ולא לפי החוב, אף אם הוא גדול מכפי שוויו, שהרי לא הפסיד אלא את מה שהיה העבד שווה ולא כפי גודל החוב. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין העבד כותב שטר חוב על דמיו אלא המשחרר, הלווה, כותב שטר חוב על שווי העבד למלווה, כי בזה ששחרר את העבד, הפסיד למלווה את שיעבודו. מפרשת הגמרא את מחלוקתם לפי ביורו של רב, במייקה מפליגי, במה נחלקו תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל, בדין מזיק שיעבודו של חברו כמפליגי, בזה נחלקו. דמר סבר, רבן שמעון בן גמליאל סובר, מזיק שיעבודו של חברו חייב, ורבו ראשון ששחררו והפקיע את שיעבודו של השני חייב לשלם לו על כך. ומר סבר, תנא קמא סבר, מזיק שיעבודו של חברו פטור, ולכן אין רבו ראשון חייב דבר, ורק העבד משלם לרבו שני. ותוסות בדיבור המתחיל במזיק שיעבודו דייקו מזה שתנא קמא אמר שהמזיק פטור שמדובר כאן שהלווה אמר למלווה אין לך פיראון אלא מזה מה העבד הזה ולכן לדעת תנא קמא כששחרר הלווה את העבד אין למלווה יותר מאיכן לגבות והלווה גם פטור מדין מזיק ונמצא שלא חייב לו כלום ואילו לדעת רבן שמעון בן גמליאל הוא חייב מטעם מזיק שכיוון שאין יותר ממה לגבות נמצא שהזיק את המלווה מביאה הגמרא סיוע לפירוש הזה, איתמר נמי שנינו גם כן, המזיק שיעבודו של חברו, בנו בזה למחלוקת רבן שמעון בן גמליאל ורבנן שבמשנתנו, שרבן שמעון בן גמליאל מחייב את המזיק ואת הנקם הפוטרו. מביאה הגמרא דעה שנייה בהסבר המשנה, אולה אמר מה שהמשנה אמרה ששחררו את העבד מי שחררו רבו שני, המלווה הוא זה ששחררו. משורת הדין אין העבד חייב כלום במצוות הנוהגות רק בבני חורין כיוון שאינו משוחרר כלל, שהרי עדיין לא היה קנוי למלווה ואינו יכול לשחררו. אלא מפני תיקון העולם שרי יצא עליו שם שהוא בן חורין, על כן כופין את רבו הראשון, את הלווה, שהוא נחשב לאדונו ועושה אותו בן חורין על ידי שכותב לו שטר שחרור. וכותב העבד שטר חוב על דמה ובו מתחייב לשלם לרבו מה שהפסיד בשחרורו במה שהיה שווה יותר מן החוב. רבן שמעון בן גמליאל אומר, העבד אינו כותב שום שטר, כיוון שהוא לא גרם לאדונו הלווה שום הפסד. אלא המשחרר, המלווה, הוא כותב שטר חוב ללווה על דמיו. דהיינו שהוא חייב לשלם לרבו ראשון את מה ששווה העבד יותר מהחוב, כיוון שהפסיד לו את עבדו במה שכתב לו שטר שחרור, שעל ידי כך חויב רבו ראשון לשחררו. מפרשת הגמרא את מחלוקתם לפי הביור של אולה, במאי קמי פליגי במן החלקות הנקמה, ורבן שמעון בן גמליאל, בהזק שאינו ניכר קמי פליגי. הזק שאינו ניכר נקרא נזק שלא השתנה בו גוף הדבר במה שהיה. כגון שתימא את תארות חברו שניסח את יינו לעבודה זרה, באופנים אלו כמו כאן, הכל נראה כפי שהיה קודם ההזק, וההזק אינו ניכר על גוף הדבר. ובנושא זה עוסקת הסוגיה לקמן בדף נ"ג עמוד א', בפרק החמישי במסכת גיטין, פרק הנזיקין. והמאירי כותב שההזק שאינו ניכר הוא ההזק הבא מצד האיסור שחל על הדבר, וכן כאן ההזק הוא מכוח תקנת המצוות שעל הראשון לשחרר את עבדו. אומרת הגמרא, מר סבר, רבן שמעון בן גמליאל סובר שההזק שאינו ניכר שמי הזק, ולכן על המלווה לשלם לרבו ראשון על הזק זה שבגללו הוכרח לשחרר את עבדו, אף שאין הזק זה הזק ניכר. ומר סבר, תנא קמא סבר, הזק שאינו ניכר לו שמי הזק, ולכן אין רבו שני שגרם נזק לרבו ראשון חייב לשלם לו, אלא על העבד לשלם כשיעור הנאתו מן השחרור. מפרשת הגמרא, מדוע נחלקו רב ואולה בביאור המשנה. אומרת הגמרא, אולה שפירש את המשנה שרבו השני שחררו, והמחלוקת היא בהזק שאינו ניכר, האם הוא נחשב להזק או לא, מה הייתה מה לא אמר כרב? מדוע הוא לא הסביר את המחלוקת כמו רב, שמדובר שרבו ראשון שחררו, והמחלוקת היא אם הזיק שיעבודו של חברו חייב או פטור? אמר לך, יכול אולה לתרץ ולומר לך, אין לפרש כן, משום שבמשנה נאמר כופין את רבו ועושה אותו בן חורין, ולרב הכוונה שכופין את רבו שני, וקשה, האם לשני רבו קרית לי? האם אפשר לקרוא לו במשנה רבו? הרי אינו אלא משועבד לו. ורב שפירש את המשנה שרבו הראשון שחררו, והמחלוקת היא במזיק שיעבודו של חברו, האם נחשב למזיק או לא, מה איתם הלא אמר כאולה? למה הוא לא הסביר כמו אולה שמדובר שרבו שני שחררו, והמחלוקת היא אם הזק שאינו ניכר שמי הזק או לא? אמר לך, יכול לתרץ ולומר לך שאין לפרש כן, משום שבמשנה נאמר עבד שעשהו רבו הפויטיקי לאחרים ושחררו, ולאולה הכוונה ששחררו רבו שני, וקשה, האם לשני משחרר קרית לי? האם אפשר לקרוא לו משחרר? והרי אין שחרורו כלום שאינו רבו ואינו יכול לשחררו. לכן רב לא רצה לפרש כמו אולה. מביאה הגמרא עוד מדינה הפויטיקי שפקע שיעבוד ממנו. איתמר, נאמר העושה שדהו הפויטיקי לאחרים, היה חייב לחברו כסף, ואמר לו שהוא יגבה את חובו, אם הוא לא ישלם לו מהשדה הזו, אפו תהקאי, מפה יהיה פדיונך, ושטפה נער והוצפה השדה במים ונתקלקלה לעולם, עמי המכונה שפיר נהה, אמר רבי יוחנן, אמר בשם רבי יוחנן, שמו היה עמי וכינויו שפיר נהה על שם שהיה יפה תואר, אמר בשם רבי יוחנן שאף שהפסיד את שיעבודו בשדה, מכל מקום אינו גובה את חובו משאר הנכסים של הלווה, מכיוון שאין לו שיעבוד אלא על שדה זו, וכשנשטפה, פקע שיעבודו לגמרי. ואבו עד שמואל אמר, גובה את חובו משאר נכסים, שאף הם משועבדים לו. אמר רב נחמן בר יצחק, וכי משום דעמי שפיר נהו, על כן הוא אומר שמעת דלא שפירן, הוא אומר הלכות שאינם נאות, הדין הוא לא כך שיפסיד את חובו ולא יוכל יותר לגבותו כאשר נשטפה השדה. אלא תתרגם שמעתי, תבאר ותעמיד את הדין שאמר עמי שמדובר באפויטיקי מפורש, דהיינו באופן דאמר לי, הלווה למלווה לא יהיה לך פיראון על חובך אלא משדה זו. שאז לא ילווהו אלא על דעת שדה זו בלבד, ורק היא משועבדת לו, וכשנשטפה אין לו עוד ממה לגבות. אבל באפויטיקי סתם שאמר הלווה למלווה, אם לא אשלם לך גבי מכאן, אין בכלל זה שלא יהיו נכסים אחרים משועבדים לו, ואם אי אפשר לגבות מהשדה הזו, כי היא נשטפה, גובה מנכסים אחרים. ונמצא שאין מחלוקת בין עמי לאבו עד שמואל, שכן עמי דיבר באפויטיקי מפורש, ואבו עד שמואל דיבר על אפויטיקי סתם. מביאה הגמרא ראיה לדברי רב נחמן, תניא נמי אחי, שנינו גם כך בברייתא, העושה שדהו אפויטיקי לאחר, ושטפה נער, גובה המלווה משאר נכסים, כיוון שזה אפויטיקי סתם. ואם אמר לו הלווה למלווה לא יהיה לך פיראון, אלא מזו, רק מהשדה הזו, דהיינו הפויטיקי מפורש, אינו גובה משאר נכסים. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין הזה, תניא אידך, שנינו בברייתא אחרת, העושה שדהו הפויטיקי, לבעל חוב שיגבה ממנה את חובו, וכן העושה כן לכתובת אישה שמשדה זו תגבה את כתובתה לכשתתלמן או יגרשנה, יכולו למוכרם, והבעל חוב או האישה גובים את חובה משאר נכסים. רבן שמעון בן גמליאל אומר, בעל חוב גובה את חובו משאר נכסים, אם הלווה מכר את השדה המשועבדת, אבל אישה אינה גובה את כתובתה משאר נכסים, ואין הבעל יכול למכור את השדה, ואם עבר ומחרה, המחר בטל. מכיוון שאין דרכה של אישה לחזר על בתי דינים, וכשהיא ניסית, היא מתכוונת שהאחריות על הכתובה תהיה רק על השדה, שהבעל שיעבד לה. ו- ולא על שאר הנכסים כדי שלא תצטרך לחזר אחרי קונים ולדון עמם כדי לברר מי קנה ראשון ומי אחרון. ואין זו דרכה של אישה לחזר אחר בתי דינין. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראיי, הגענו למשנה בדף ממה א' עמוד א'. עוסקת המשנה בדיני חציו עבד וחציו בן חורין. אומרת המשנה, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, כגון שהיו שניים שותפים בו ושחרר אחד מהם את חלקו בעבד, ונעשה ישראל גמור באותו חצי המשוחרר ועדיין חציו עבד לפי שרבו השני לא שחררו, עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד, וכך יוצא שהוא מחצה אצל רבו ומחצה אצל עצמו. דברי בית הלל, בית שמאי אומרים, אתם בית הלל תיקנתם את רבו שלא יפסיד דבר מכך שחצי עבדו משוחרר, ולכן הוריתם שיעבוד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד, ואת העבד עצמו לא תיקנתם בכל מה שדרוש לו, שהרי ניסה שפחה אי אפשר לו, משום שכבר עדיין חציו בן חורין, ונחשב חציו זה כישראל גמור, אסור בשפחה. לבן חורין אסור להתחתן עם שפחה מן התורה, שנאמר בספר דברים פרק חב ג' פסוק חי, לא יקדש בבני ישראל. ולישא בת חורין, בת ישראל משוחררת, גם כן אי אפשר לו, משום שכבר, משום שעדיין חציו עבד ואסור בבת ישראל. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל לישא, שאין לומר שעשה של פרו ורבו ידחת עליו שלא יקדש, האוסר לעבד לשאת בת חורין, משלוש סיבות. א', שאין עליו נדחה, כאשר אפשר לקיים את שניהם ולהסתדר ללא הדחייה לידי כפיית הרב, כפי שתאמר מיד המשנה. בית, אין עשה דוחה לא תעשה, אלא כאשר בזמן הדחייה מתקיים מעשה, וכאן הדחייה היא כבר בזמן ההערה, וקיום מעשה הוא רק בעת גמר הבייה. ג', אף אם לא מותר לבוא עליה, לא אסור להיבעל לו, משום שאינה מצווה בפריה ורבייה. ממשיכים בית שמאי ואומרים לבית הלל, ואם תאמרו שיבטל מפריה ורבייה ולא ינשא, אי אפשר לו. ועלו לא נברא העולם, אלא לפריה ורבייה. שנאמר בספר ישעיה פרק ממי פסוק חי, לא תאו וברא לשבת יצרה. כלומר, לא ברא השם את הארץ בשביל שתהיה שממה וריקנית, אלא כדי שיהיה ביישוב בני אדם, ולכן יש להינשא ולהעמיד ולדות. ולמה לא הביאה המשנה את הפסוק בספר בראשית פרו ורבו? משום שמה יכול לקיים לשבת יצרה מתקיים גם כשמעמיד ולדות שאינם מתייחסים אליו, כשנושא שפחה לא היו קופים את רבו לשחררו. מסבירים התוספות בדיבור המתחיל אותו וברא, אלא אומרים בית שמאי, מפני תיקון העולם קופים את רבו ועושה אותו בן חורין שמוציאו לחירות, וכותב העבד לאדון שטר חוב על חצי דמיו שמתחייב לשלמם לו. וחזרו בית הלל מדבריהם והסכימו שיש להורות כדברי בית שמאי ולכפות את הרב לשחררו וישלם העבד חצי דמיו. ומשנתנו עוסקת בחציו עבד וחציו בן חורין, אבל בחצי השפחה וחצי הבת חורין אין קופים את רבה לשחררה, כאמור בגמרא לקמן בדף מ"ג עמוד ב', אף שגם היא אינה יכולה להינשא. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף מ"א עמוד א' וסיומה בדף מ"א עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. משום ששנינו דיני עבד שחציו בן חורין, מביאה הגמרא ברייתא על שחרור חצי עבד. תנו רבנן, שאנו חכמים בברייתא המופיעה לעיל בדף כ"ג עמוד ב', וכן במסכת תמורה בדף כ"ה עמוד ב', המשחרר חצי עבדו, רבי אומר, קנה העבד חציו להיות בן חורין וחל השחרור, וחכמים אומרים לו קנה העבד ואין השחרור חל. מביאה הגמרא שתי דעות בביאור המחלוקת בברייתא. אמר רבא, המחלוקת בין רבי לחכמים היא רק כשהשחרור נעשה בשטר. דרבי סבר, נאמר בספר ויקרא פרק י' פסוק כ', ואיש כי ישכב ואת אישה שכבת זרע, ואיש שפחה נחרפת לאיש והבדל לא נבדת או חופשה לא ניתן לה. ומדובר בחצי השפחה וחצי הבת חורין כאמור בפסוק והבדל לא נבדת שהיא פדויה ואינה פדויה. ונזכרו בפסוק שני אופני שחרור, פדיון בכסף ושחרור בשטר. שלומדים גזירה שווה לה, את האמור כאן חופשה לא ניתן לה, מהאמור בגט אישה וכתב לה ספר קריטות. ומכאן שחופשה הוא בשטר. וסובר רבי שמקיש הכתוב ומדמה שחרור בשטר לשחרור בכסף. ללמדם זה מזה, מה שחרור בכסף מועיל בין כשמשחררת כולו ובין כשמשחררת חציו, כאמור והבדל לא נבדת, אף שחרור בשטר נמי גם כן מועיל בין כשמשחרר בשטר את כולו, ובין כשמשחרר רק את חציו. ורבנן שסוברים שמשחרר חצי עבדו לא קנה, גמרי למדו גזירה שווה לה מאישה. נאמר כאן בשחרור עבד ושפחה וחופשה לא ניתן לה, ונאמר בגירושי אישה ספר דברים פרק כ"ד פסוק א' וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה ושילחה מביתו. מה אישה חציה לא ניתן לגרש, שאין אישה מתגרשת מבעלה לחצאין, אף עבד נמי חציו לא ניתן לשחרר. ומחלוקתם רק כשמשחררו בשטר, אבל אם משחררו בכסף, דברי הכל, קנה העבד חציו והשחרור חל, שהרי נאמר בתורה והבדל לא נבדת שהיא פדויה ואינה פדויה בכסף, ששוחרר בו רק חציה. ובהרת הגמרא את סברות המחלוקת, לאמא באה כמפלגי, אולי נאמר שבכך נחלקו, דמר סבר, רבי שמקיש שחרור בשטר לשחרור בכסף, סבר, אקישה עדיפה, עדיף ללמוד מהקש מאשר ללמוד מגזירה שווה, שאי אפשר לשחרר למחצה בשטר, ומר סבר ותנא שחולק סובר שגזירה שווה עדיפה, עדיפה מהיקש, ויש ללמוד ממנה שאין לשחרר למחצה בשטר. דוחה הגמרא ואומרת לא, דקולי עלמא בין לדעת רבי, בין לדעת חכמים גזירה שווה עדיפה, גזירה שווה עדיפה מהיקש, משום שהתיבה פנויה ללימוד הזה, ואפילו אם אינה פנויה כשאין פרחה עליה, עדיפה גזירה שווה מהיקש, משום שאין אדם דן גזירה שווה מעצמו, ומסיני נתקבלה הגזירה שווה. כך אומר רשי, ותוספות בדיבור המתחיל דקולי עלמא כתבו שאף שמבואר בכמה מקומות בשס שהיקש עדיף, שרן משיבים על ההיקש, כאן שעיקר שטר שחרור נלמד מגזירה שווה, הגזירה שווה עדיפה על ההיקש. אז אם כן אומרת הגמרא לכולם, לכולי עלמא בין לדעת רבי, בין לדעת חכמים, גזירה שווה עדיפה מהיקש, ושאין יחא כאן שונה הדבר שעדיף רבי ללמוד בהיקש, משום דאיקא למפרח, יש לפרוח את הגזירה שווה ולומר, מה לאישה שהיא חמורה שכן אינה יוצא מבעלה בכסף אלא בגט בלבד, ולכן גם אינה מתגרשת בגט הניתן לחציה, אבל האם תאמר כן גם בעבד שהוא קל שיוצא גם בכסף? ולפיכך גם בשטר הניתן לחציו יצא. ומוסיפים התוספות ואומרים, בדיבור המתחיל מה לאישה, שהגזירה שווה הזו היא מופנה, דהיינו שהמילה מיותרת ללמוד אימנה, וגזירה שווה מופנה אין לפרוח עליה דבר, ולכן למדים ממנה דינים רבים, ומכל מקום משום הפרחה יש להעדיף את ההיקש. כך כותבים התוספות, כך גם כתב הריטב"א שמוסיף, שלחכמים עדיפה הגזירה שווה, כיוון שוודאי לנו שנתקבלה ללמוד אימנה, שהרי למדים ממנה דינים נוספים, ולכן למדים ממנה הכל. מביאה הגמרא דעה נוספת בביאור המחלוקת, ורבי יוסף אמר המחלוקת בין רבי לחכמים היא, רק כשהשחרור נעשה בכסף, דרבי סבר, שהשחרור מועיל משום שנאמר והבדל לא נבדת שהיא פדויה במקצת ואינה פדויה לגמרי, אלא חצי השפחה וחצי הבת חורין, ופדיון הוא בכסף. למדנו שבכסף ניתן לשחרר חצי עבד, ורבנן סברי שאין ללמוד מהפסוק שאפשר לשחרר חציה בכסף, משום שדיברה תורה כלשון בני אדם. במקומות רבים נחלקו תנאים הם למידים מכפילות הלשון שבתורה, כמו השף תשיב או עזוב תעזוב וכדומה, שיש הסוברים שאין ללמוד מהם משום שדרך התורה לדבר בלשון בני אדם, שכופלים את דבריהם. והתכוונה התורה לומר שלא נבדתה ולא נשתחררה, אבל כשהשחרור נעשה בשטר, דברי הכל לא קנה עבד חציו ולא חל השחרור, משום שלומדים גזירה שווה מאישה שאינה מתגרשת לחצאין. בקשה הגמרא על רב יוסף מברייתא, בה נאמר במפורש, במה נחלקו, מי טבעי, שנינו בברייתא. המשחרר חצי עבדו בשטר, רבי אומר קנה עבד וחל השחרור, וחכמים אומרים לא קנה עבד ולא חל השחרור. כיופתא דרב יוסף, זו תשובה ניצחת נגד דברי רב יוסף שאמר, שלא נחלקו בשטר ולדעת הכל אין משתחרר בו לחציו. אומרת הגמרא, אכן ברייתא זו היא תיופתא, תשובה ופרחה לדבריו של רב יוסף. מוסיפה הגמרא ומקשה על רב יוסף. נעימה נאמר ונדייק בברייתא, בשטר בלבד הוא דפליגי. דווקא בשטר הם חולקים אם אפשר לשחרר בו חצי עבד, אבל בשחרור בכסף לא פליגי, לא נחלקו ולדעת הכל אפשר לשחרר בו חצי עבד. ואם כן, למה תאי ותיופתא דרב יוסף בתארתי, נאמר שיהיה קשה על רב יוסף קושייה חזקה בשני דברים, שמלבד הקושייה הקודמת, קשה על דבריו שנחלקו רבי ורבנן, האם אפשר לשחרר חצי עבד בכסף ובברית המדויק שלדעת כולם אפשר. דוחה הגמרא ואומרת, אמר לך רב יוסף, יכול רב יוסף לתרץ ולומר לך, לו היה בבית מדרש, שבברייתא השנייה פליגי נחלקו כשהשחרור נעשה בשטר, והוא הדין שחולקים גם כשנעשה שחרור בכסף. ועד הקמי פליגי ומה שנחלקו רק בשטר, להודיעך כוחו דרבי, שסובר שאף בשטר אפשר לשחרר למחצה ולא לומדים גזירה שווה מגירושי אישה. מקשה הגמרא ולפליגי שיחלקו בשחרור בכסף ולהודיעך כוחן דרבנן, ואז יהיה חידוש גדול בדברי רבנן שאפילו בכסף אי אפשר לשחרר חצי עבד, אף שאפשר ללמוד מהבדל לא נבדת שאפשר לשחרר, מתרץ את הגמרא, כוח דהתירא עדיף לי, עדיף לתנא להודיע את כוחו של המתיר וללמד עד כמה התיר, ולכן שנה את מחלוקתם במשחרר בשטר, להודיע כוחו של רבי שאפשר לשחרר גם בזה. מה זה כוח דהתירא עדיף? עדיף ללמד על כוח המתיר שאינו ירא להתיר וסומך על דעתו עד כדי כך, מאשר ללמד על כוח האוסר, שייתכן שאסר רק משום שנטה להחמיר ולא משום שברור לו שצריך לאסור. שואל החתם סופר, הרי כאן השחרור הוא חומרה, שנאסר העבד בשפחה ובבת חורין, מה שאין כן לחכמים הוא מותר בשפחה. כותב החתם סופר, שאף על פי כן, כוח רבי עדיף שמוציא עבד מיד בעלה, ולא כחכמים שמשאירים את העבד אצלו. מקשה הגמרא על דברי רבא, תשמע, בואו שמע קושייה על רבא ממה שנאמר בשפחה ואפדה שנבדתה ונשתחררה, יכול אתה לומר שנבדתה לכל לגמרי בפדיון ושחרור גמורים, ונתארסה לעבד עברי, ולאו דווקא עבד עברי, כיוון שהיא משוחררת, אז היא מותרת לכל. תלמוד לומר, אומרת התורה לא נבדת, שלא נשתחררה. היא לא נבדת, יכול אתה לומר לכל שלא נשתחררה כלל, ונתייחדה לעבד עברי שהיא מותרת לו, ואמרה תורה, שאף שאינה מאורסת לו, שהרי שפחה היא אם זינתה עם אחר חייו השם, כיוון שהיא מיוחדת לו. תלמוד לומר והבדה, שנבדתה ונשתחררה הכיצד, אז איך התפרש הפסוק? התשובה היא שהיא בדויה ואינה בדויה, שנשתחרר חציה ולא נשתחרר כולה. ולמדנו מכאן שיש שחרור למחצה בכסף ובשווה כסף, שהוא הפדיון המוזכר בכתוב. ואין לי ללמוד מהפסוק שחציה נבדה אלא בכסף, אבל בשטר מניין שמועיל שחרור. כי הנידון הוא על גוף דין שחרור ולא על דין שפחה חרופה עצמה שנוהג רק ביותה חציה שפחה וחציה בת חורין, אומר החתם סופר. תלמוד לומר, והבדל לא נבדתה או חופשה לא ניתן לה. ולהלן בגירושי אישה הוא אומר וכתב לה, ספר קריטות ולומדים בגזרה שווה, לה, לה. מה להלן בגירושי אישה מדובר בשטר, בגט, אף כאן בשפחה מה שנאמר שלא ניתן לה חופשה, הכוונה בשטר. אין לי עדיין לא למדתי מהפסוק אלא שאפשר לשחרר חציו של עבד בכסף וכל שכן כולו, או לשחרר את כולו בשטר, אבל שאפשר לשחרר רק את חציו בשטר מניין. תלמוד לומר, והבדל לא נבדתה או חופשה לא ניתן לה. מקיש הכתוב, משווה הכתוב שחרור בשטר, לשחרור בכסף. מה שחרור בכסף מועיל? בין כשמשחרר את כולו ובין כשמשחרר רק חציו, אף שחרור בשטר נמי גם כן מועיל בין כשמשחרר כולו ובין כשמשחרר רק חציו. זוהי הברייתא. מסיימת הגמרא את הקושייה. בישלמה לרב יוסף, הדבר מובן לשיטת רב יוסף כפי שאמר בתר דעיתותיו שלאחר שיקשו על דבריו הראשונים. חזר בו ואמר שרבי וחכמים חולקים בין בכסף ובין בשטר, אז אם כן אפשר לומר, אמני, ברייתא זוהי בשיטת רבי היא, שאומר שאפשר לשחרר חצי עבד בין בכסף ובין בשטר, ולא כשיטת חכמים הסוברים שאין לשחרר חצי עבד כלל. אלא לרבא שאמר שבכסף הכל מודים שאפשר לשחרר חצי עבד ורק בשטר נחלקו. קשה, שהרישה של הברייתא שאמרה שאפשר לשחרר הכסף לחצאין, דברי הקולי, בין לרבי ובין לחכמים. והסיפה של הברייתא שאמרה שאפשר לשחרר חצי עבד גם בשטר, רבי היא בלבד. כי לחכמים אי אפשר לשחרר חצי עבד בשטר. עונה הגמרא, אמר לך רבא, יכול רבא לומר לך, אין, אכן, הרישה של הברייתא דברי הקולי, והסיפה רק לרבי, ואין קושייה בכך. רבא שמתרץ באופן אחר, רבא שאמר כל הברייתא רבי, וחכמים חולקים עליו בשטר ומודים לו בכסף, אבל ברייתא זו רבי אמרה. שואלת הגמרא, אלא מתניתן דקטני משנתנו ששנינו בה מי שחציו עבד וחציו בן חורין, איך נעשה דבר כזה שנשתחרר חציו? בשלמה מובן הדבר לשיטת רבא, שבכסף הכל מודים שאפשר לשחרר חצי עבד מוקים לה, יעמיד את משנתנו ששחררו בכסף ודברי הקולי. והמשנה לשיטת כולם הולכת, אלא לשיטת רב יוסף שלחכמים אי אפשר לשחרר חצי עבד, להם האם נאמר שמשנתנו לפי רבי היא בלבד ולא לפי רבנן? עונה הגמרא אמר אבינה, במשנה מדובר בעבד של שני שותפים ושחרר אחד את כל חלקו, ומשנתנו דברי הקולי, וחכמים מודים שמי שיש לו רק מחצה יכול לשחררו. כיוון שהוא משחרר כל חלקו, כי אישה שיוצאת ממנו לגמרי בגירושיה. ולמרות שבמסכת בבא קמא בדף צד, עם מבואר של רבי אליעזר, אין עבד של שני שותפים יוצא בראשי איברים, משום שאינו עבדו המיוחד לו, וגם לא יוכל לשחררו מסיבה זו. התשובה היא ששם מדובר בשותפים שלאחד יש גוף ולשני פירות, אבל מי שיש לו גוף ופירות, אף שהם בחציו בלבד, יכול לשחרר. כך תוספות בדיבור המתחיל, בעבד של שני שותפים ודברי הכל. מביאה הגמרא דין נוסף במחלוקת רבי וחכמים, ואמר רבא, המחלוקת בין רבי לחכמים האם מועיל שחרור למחצה היא רק בששחרר את חציו האחד של העבד והניח את חציו האחר, ונמצא שלא יצא ממנו כולו כאחת. אבל אם שחרר את חציו האחד ומחר את חציו האחר, או שנתן במתנה את חציו האחר בבת אחת עם השחרור, כיוון דקנפיק מני כולי, העבד כולו יוצא ממנו עכשיו, דברי הכל, קנה העבד את חציו וחל השחרור. ורשי כותב אופן נוסף שמחר תחילה את חציו, ומבאר התפארת יעקב שאופן זה שמחר תחילה מיותר, שמה שמשחרר אחר כך זה הדין האמור בעבד של שני שותפים שפשוט שמשחרר חלקו. ואם בא לומר שיכול למכור חציו, היה לו לומר שבמחירה לא נחלקו אלא בשחרור. וכוונת רשי שרבא דיבר בכל מקרה, בין בבת אחת ובין בזה אחר זה. עיקר החידוש כאן הוא בבת אחת. מקשה הגמרא על הדין הזה. אמר לאבא אל רבא, ובאופן שכולו יוצא ממנו כאחד, לא פליגי, לא חולקים רבי וחכמים ומועיל לשחרור, ואתה ניחדה, והרי למדו בברייתא אחת, שהכותב נכסיו לשני עבדיו ושני שטרות, ובכל אחד כתוב שנותן את כל נכסיו לאחד מהם, וזיקה לשניהם כאחד על ידי שליח, קנו את הנכסים, וכל אחד זוכה במחציתם ומשחררים זה את זה, שרי כל אחד קנה את חצי חברו שבכלל הנכסים, ומשחררו. ותניה יידך ושנינו בברייתא אחרת, האומר, כך הוא כתב בשטר, כל נכסי נתונים לפלוני ופלוני עבדי, אף את עצמם לא קנו העבדים, נמצא שהברייתות סותרות זו את זו. מה אילה, ואם לא נאמר כדי לתרץ את הסתירה, הברייתא הראשונה כרבי, שאפשר לשחרר מחצה בשטר, ולכן קנו ומשחררים זה את זה, והברייתא השנייה כרבנן, הסוברים שאין לשחרר מחצה בשטר, ואף שיקנה לשניהם בבת אחת, שזה כמו שחרר חציו ומחר חציו, לא קנו כלל. אז רואים שהם חולקים, באופן שכולו יוצא ממנו כאחד, חולקים רבי וחכמים, אם מועיל השחרור או לא, עונה הגמרא ואומרת לו, אידי ואידי שתי הברייתא לפי רבנן, ואם מחר חציו ושחרר חציו, אוכל השחרור. והברייתא הראשונה מדברת, דאמר כולו, דהיינו שכל נכסיו נתונים לכל עבד, והקנה בשטר את כל נכסיו לכל עבד, וחל השחרור משום שכל העבד יוצא מהאדון בבת אחת. והברייתא השנייה מדברת, דאמר שכתב בשטרות, אני מקנה חצי מנכסיי לזה וחצי מנכסיי לזה, ומסר את השטרות בזה אחר זה. ולא קנה העבד, כיוון שלא ישתחרר ממנו כולו בבת אחת, שהרי מתחילה שחרר רק חצי מהראשון לבדו, ולא חל השחרור, ושוב שחרר רק חצי מהשני לבדו, וגם לא חל השחרור. ואפילו אם נתן את שלה השטרות בבת אחת, לא חל השחרור, כיוון שייתכן שנתן את אותו חצי מנכסיו לשניהם, והחצי השני שכולל גם מחצה מעבדים, נשאר אצלו, ונמצא שלא חל השחרור כלל. וכותב הראש, אם יכתוב בשטרות במפורש שמתכוון לשני חצאים שונים, יחולו השחרורים. אבל תוספות בדיבור המתחיל, הדאמר חצי חצי, הביאו שרבינו שמואל הקשה על רשי, שמהלשון כל נכסיים משמע שפירש בשטר, שהחצי שנתן לזה לא נתן לזה. ועוד שממה שחלקה הגמרא בין כולו לחצי, משמע שמדובר בכל עניין שכתב חצי, אפילו פירש שחצי אחר הוא נותן לו. לכן פירש רבינו שמואל, שרבה לשיטתו במסכת קידושין בדפנון עמוד ב', שכל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו. וכל שתי פעולות הנעשות כאחת, שאם היו נעשות בזה אחר זה, לא הייתה השנייה מועילה, גם בבת אחת אינה מועילות כלל. ולכן כשם שאם שחרר חציו של כל אחד בנפרד לא היה שחרור מועיל מפני השיעור, כך גם כאשר שחרר שניהם בבת אחת וכתב חצי לזה וחצי לזה, אין מועיל השחרור. וזה לא דומה לשחרר חציו ומחר חציו, ששם אפשר בזה אחר זה, אם ימכור חציו ואחר כך ישחרר חציו. אבל התוספות דוחים את דברי רבינו שמואל, כי הכלל הזה נאמר כשאין השני חל אחר הראשון, מפני שהראשון מעכב עליו. ואז גם בבת אחת אינו חל, אבל כאשר השני אינו חל מסיבות אחרות, זה לא שייך לכלל האמור. וההוכחה, שגם באמר לכל אחד שנותן לו הכל, לא יקנה השני בזה אחר זה שכבר קנה ראשון. ועוד מוסיף תוספות הראש, שהרי לא היה הראשון מקנה לשני, היה קונה. חוזרים על הגמרא ששואלת, ועמיד הקטני סייפה, הרי ממה שנאמר בסוף הברייתא השנייה, ואם אמר חצי לזה וחצי לזה, לא קנו, למה? כי שמה יקנה אותו חצי לשניהם, מכלל דרישא דאמר כולו, יש לדייק שברישא מדובר, שמקנה לכל עבד את כולו, ובכל זאת לא קנה, אף שיצא ממנו הכל כאחת. עונה הגמרא, סוף הברייתא פרוש כמפרש, בא לפרש את הרישא ולא לומר דין נוסף, זו כוונת הברייתא. האומר כל נכסי נתונים לפלוני ופלוני עבדי, אף עצמן לא קנו, כיצד? כגון דאמר חצי חצי, והטעם הוא שחוששים שנתן לשני עבדים את אותו חצי ושיער לעצמו את החצי השני. אבל אם מקנה את כל הנכסים לכל עבד, אין חשש שישאר לעצמו וחל השחרור. ומוכיחה הגמרא שכך הוא הביור בברייתא הכי נמי מסתברא, כך גם מסתבר שהסיפא מבארת את הרישא ולא מביאה דין חדש. דאיסל כדאי תכין תעלה בדעתך שברישא מדובר דאמר כולו, שכל נכסיו נתונים לכל אחד, קשה. אשתא עכשיו שאמר כולו, שכל נכסיו נתונים לכל אחד מעבדיו, אף על פי כן לא קנו, אם אמר חצי מנכסי נתון לעבד זה וחצי מנכסי נתון לעבד זה מבעיה, וכי צריך התנא להשמיע לנו שלא קנו? הרי כאן ודאי יש יותר חשש ששיער לעצמו. ולמה הוא צריכה ברייתא לומר דין כזה נוסף בסיפא, אלא בהכרח שהסיפא לא באה לומר דין נוסף, אלא היא באה לבאר את הרישא כפי שהסברנו. דוחה הגמרא ואומרת, אם משום מה לא עירייה, אם מחמת הקושייה הזו רצית להוכיח, אין הכרח לדבר, כי אפשר לומר, תנא סיפא לגלוי הרישא, שנה תנא את הסיפא כדי לגלות על הרישא. שלא תאמר שמדובר ברישא דאמר חצי חצי ולכן לא קנו, אבל אם אמר כולו קנו, לכן תנא סיפא, לכן שנה בסיפא דאמר במפורש חצי חצי, מכלל, כדי שתדייק, דהרישא מדברת, דאמר כולו ואפילו אחי לא קנו. מביאה הגמרא אופן נוסף ליישב את סתירת הברייתות, ויבייתא אם תרצה, תאמר, לא קשיא, אין סתירה בין הברייתות בדין המקנה כל נכסיו לשני עבדיו, משום שכאן, בברייתא אומרת שלא קנו, מדובר שכתב זאת בשטר אחד, ואין משחררים שני עבדים בשטר אחד, כי לומדים מגירושי אישה שנאמר בהם וכתב לה ספר קריטות ודורשים לה, ולא לה, ולחברתה בגט אחד. והוא הדין בעבדים ולכן לא קנו. וכאן בברייתא אומרת שקנו, מדובר שכתב זאת בשני שטרות ולכן קנו. מקשה הגמרא, אם לפרש שבברייתא אומרת שלא כאן הוא מדובר, שכתב זאת בשטר אחד, מה העירייה למה רק אם כתב בשטר שמקנה חצי לזה וחצי לזה לא קנו? הרי אפילו אם אמר שמקנה כולו לכל אחד, נמי לא קנו. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל, מה העירייה? שכאן אין לומר ששנה את הסיפה כדי לגלות על הרישה שמדובר בה באומר כולו, כי בשטר אחד פשוט שאין חילוק בין מקנה חציו לבין מקנה כולו. מיישבת הגמרא ואומרת, אחי נמי כאמר, אכן זו כוונת הברייתא. ולא כמו שאמרנו בתירוץ הקודם שהסיפה בא לפרש את הרישה. כוונת הברייתא אומר כל נכסי נתונים לפלוני ופלוני עבדי, אף עצמן לא קנו משום שאין משחררים שני עבדים בשטר אחד. באמת דברים אמורים שלא קנו, כשכתב זאת בשטר אחד, אבל אם כתב בשני שטרות קנו. ואם אמר חצי נכסי לזה וחצי נכסי לזה, אף אם כתב זאת בשני שטרות, נמי לא קנו, גם כן לא קנו משום שיש לומר שיקנה את אותו החצי לשניהם, ושיער לעצמו את החצי השני. מביאה הגמרא אופן שלישי ליישב את סתירת הברייתות ויבייתימה, אם תרצה אמור דלא קשיא, אין סתירה בין הברייתות שבשתיהן כתב את כל נכסיו לעבדיו, אלא שכאן בברייתא אומרת שקנו מדובר שנתן להם את שני השטרות בבת אחת ויצאו ממנו שניהם לגמרי, כי כל עבד קנה חציו וחציו השני ניתן לחברו, וכאן בברייתא אומרת שלא קנו, מדובר שנתן להם את השטרות בזה אחר זה. מקשה הגמרא, פישלמה מובן הדבר שבטרה לא קני, האחרון שקיבל את השטר לא קנה את הנכסים, דא קני לי כמה, שהרי כנהם הראשון ושוב אין אחר יכול עוד לקנותם. אלא כמה העבד הראשון לקנה נפשי ולקנה לחברי, למה לא יקנה את עצמו ואת חברו? מחמת הקושייה הזו חוזרת הגמרא מן התירוץ הזה ואומרת, אלא מחברת כדי שנינם נעיקרה. ברור הדבר, כמו היישובים שאמרנו מתחילה, כמו התירוצים שאמרנו מתחילה, והתירוץ השלישי הזה, הביור השלישי, נדחה. רבשי מתרץ באופן אחר את סתירת הברייתות. רבשי אמר בברייתא השנייה, אינם קונים משום ששייני אתם, שונה שם הדבר, דקקרי לו עבדי. שכרעם בשטר עבדי, ומוכח מלשונו שלא התכוון לשחררם. ולמרות שבשטר מחר גם כן כותבים שדי מחורה לך, כי שם אין אפשרות אחרת, אבל כאן אמר כל נכסי נתונים לפלוני. למה הוא הוסיף את המילה עבדי? כך מסביר הריטב"א. סימן שלא התכוון לשחררם, וטעה שסבר שיכול להקנות להם את הנכסים גם מבלי לשחררם. ולפיכך לא קנו את עצמם ולא את הנכסים, שהרי הם עדיין שלו, ומה שקנה עבד קנה רבו. דנה הגמרא בתירוץ הזה, אמר לי רפרם לרבשי ודילמה, ואולי מה שקרה להם עבדי כוונתו, עבדי שהיו כבר ולא שימשיכו להיות עבדיו. מי לא תנן, האם לא שנינו במסכת פאה פרק ג' משנה ח', הכותב כל נכסיו לעבדו יצא לחירות, כי בכלל נכסיו יקנה לו גם את עצמו ונשתחרר ויכול לזכות בנכסים. אבל אם שיער קרקע כלשהו, שכתב שאותה הוא לא מקנה לו, לא יצא לחירות. שמכיוון שאיננו יודעים איזה קרקע התכוון לשייר, לא קנה שום קרקע, וכיוון שקרקע לא קנה, גם את עצמו לא קנה, משום שבדיבור אחד, יקנה לעבד את עצמו ואת הקרקעות, ואם בטל הדיבור לגבי הקרקעות, בטל הוא גם לגבי העבד, ולא מחלקים את דיבורו שיחול רק לגבי העבד. רבי שמעון אומר לעולם הוא בן חורין, ואפילו שייר קרקע כלשהו, מכיוון שפלגינן דיבורה, כלומר חוצים את דיבורו, ומקיימים אותו במה שאפשר לקיים, ואין בו ספק. והרי ודאי שאין העבד נקרא קרקע, ולכן אף שאת הקרקעות לא קנה, את עצמו הוא כן קנה. עד שיאמר, עד שאדון יאמר, כל נכסי נתונים לפלוני עבדי חוץ מאחד מריבו שבהן. חלק אחד מ10,000 מנכסי איני מקנה לו. ומכיוון שאין לנו יודעים איזה חלק, יש לנו לחשוש שהתכוון לשייר את העבד עצמו ובעיניו אינו אלא אחד מ10,000 בנכסיו. וממשנה זו יש לדייק, טעם הטעם שאינו קונה הוא משום דאמר חוץ מאחד מריבו שבהם. ואנחנו אומרים שאולי התכוון לעבד עצמו, לא אמר אחי, אבל אם לא אמר כך, אלא אמר רק כל נכסי נתונים לפלוני עבדי, קני. קונה העבד את עצמו ומשתחרר, וקשה המאי, למה הועיל שחרורו? והעבד קקר אלי, והרי קראו עבד ואינו מתכוון לשחררו, אלא על כוחך שכוונתו לומר, עבדי שהיה כבר, החנמי, גם כאן בברייתא שכתב כל נכסי נתונים לשני עבדי כוונתו, עבדי שהיו כבר, ונדחו דבריו של רבשי. שנינו במשנה לאל בדף מ"א, שחציו עבד וחציו בן חורין עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד. דנה הגמרא על פרטים נוספים במצב זה. אם נגחו שור לעבד הזה, ולמרות שחצי עבד וחצי בן חורין קופין את רבו לשחררו, הנידון כאן הוא באופן שבעליו יתומים שאין קופים אותם לשחרר, או בחצי השפחה וחצי הבת חורין, שאין קופין את רבה לשחררה, אם לא נהגו במנהג הפקר, כמו שתאמר הגמרא לקמן, דף עם ג' עמוד ב'. כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל, יום של רבו לרבו. אז אם נגחו שור לעבד הזה, אם הייתה הנגיחה ביום שעבודתו של רבו, גם הנזק שפחתו דמי העבד משלם בעל השור לרבו. ואם נגחו יום שעבודתו של עצמו, התשלומים לעצמו. ואף שיהיה הפסד גם למחרת ביום של הרב, כיוון שממונו וראוי לחלק, חילקו כחכמים את הימים, שכל מה שיעשה עבד ביומו יהיה שלו. כך אומר תוספת הראש, וכתב החזון איש, שבכל שותפים לא חולקים כך, ואף שעובד יום לזה ויום לזה, את ההפסד מחלקים בין שניהם, וכאן שונה הדבר משום, שבכל שותפים אין חולקים אלא בפירות, והגוף שייך לשניהם, אבל כאן אי אפשר שיהיה הגוף לשניהם. שהרי בן חורין הוא, אלא יש לאדון זכות גמורה ביומו, כאילו הוא כולו עבד. ובאותו יום הוא עבד לגמרי, ובסוף היום משתחרר, וכן ביום של העבד הוא של עצמו לגמרי. מקשה הגמרא אל המעטה, אם אמרת שלעניין תשלומים ניתן לחלוק את הימים, האם נאמר גם שביום שעבודתו של רבו נחשב עבד ועיסה שפחה, וביום שעבודתו של עצמו נחשב בן חורין ועיסה בת חורין? תרץ את הגמרא באיסור הלא כאמרינן. עניינים של איסור כמו לשאת שפחה או בת חורין אין לחלקם לחצאין ולומר שיום אחד יחשב עבד, וביום השני יחשב בן חורין. ורק בענייני ממון אפשר לחלקו ולומר שיום זה שייך לעבד לעניין עבודה, ולשאר ענייני שבח ממון שיהיו בו. וביום השני כל שבח ממון לרבו. ואין אומרים למחרת מה שקנה עבד קנה רבו, ורבו יזכה בכל מה שזכה העבד אתמול, כי גם ביום של רבו יש לו יד לעצמו. כך אומר החתם סופר. הוא מציין שבירושלמי נאמר לא כך, אלא למחרת רבו זוכה בכל. מקשה הגמרא על מה שנאמר שיש לחלוק את הימים גם לעניין תשלומי נזיקין. תשמע בו ושמע ראיה, נאמר בברייתא שמשור המית מי שחציו עבד וחציו בן חורין, שאם היה עבד לגמרי היה משלם לאדונו קנס 30 שקלים, ואם היה בן חורין לגמרי היה משלם ליורשיו כופר שהוא שווי דמיו, וכאן שהוא חציו עבד וחציו בן חורין, נותן בעל השור חצי קנס לרבו, משום שנגע חצי עבד, וחצי כופר ליורשיו משום שנגע חצי בן חורין. ולמרות ששותפים פטורים מכופר משום שאין משלמים חצי כופר, כאן שהוא חצי בן חורין בלבד, הרי זה הכופר השלם שלו. ולכן הוא משלם חצי כופר ליורשיו. ולכמן תשאל הגמרא מכאן יש לו יורשים, הרי אין בניו מתייחסים אליו. שואלת הגמרא והמאי, למה מחלק את התשלום לתת מחצית לזה ומחצית לזה? הרי כשם שאם נגחו השור והזיקו, אם היה הדבר ביום של רבו משלם לרבו, ואם ביום של עצמו נותן לעצמו, החינם היא לימה. כך גם נאמר שאם נגחו והרגו ביום של רבו ישלם כנס שלם לרבו, ואם ביום של עצמו ישלם כופר שלם לעצמו, לצד חירות שלו, דיינו ליורשיו. מיישבת הגמרא שאין יחס, שונה אופן זה שנגחו והרגו, מן האופן שרק הזיקו, דקקל יקרנה, שכאן התשלום הוא על דבר שקלה הקרן, ובזה בטלה חלוקה, משום שהקרן שייכת לשניהם, ולפיכה חולקים בתשלום. מבררת הגמרא ואליה היחידה מדלוק הקל יקרנה, איך הוא האופן שאין קלה הקרן, שאינו המעשה בברית הלאל, ששם הדין שמשלם נזק לפי היום שבו הראה הנגיחה, אבל לא כל תשלום של נזק הוא על דבר שקלה ואיננו. מבארת הגמרא האופן של הברית הלאל הוא, כגון שיקעו השור על ידו וצמתה ידו, יבשה ידו וסופה לחזור ולהתרפא, שבזה לא קלה הקרן. מקשה הגמרא, אני חלה בידי אמר, נותן לו שבט גדולה ושבט קטנה, שפיר. הבאי סובר, שאם יקע אדם את חברו על ידו ויפשה וסופה לחזור, נותן לו המזיק שבט גדולה דהיינו נזק, מה שהזיקו במה שהשביטו ממלאכתו, שעד שתתרפא ידו ותחזור לתיקונה אינו יכול לעבוד כלל עם ידו היבשה, אלא יכול לשמור קישויים ושכרו מועט יותר, וכן נותן לו תשלום שבט קטנה, שבט דהיינו מה שהשביטו ממלאכתו לגמרי, שאפילו לשמור קישויים אינו יכול עד שיקל מעליו כאב המכה, אז לפי דבריו שיש חיוב נזק גם בהקעה כזו שהיא לזמן, מובן שאפשר לומר שבנזק ששור חייב בו מדובר בברית הליל, וכיוון שאין קלי הקרן נותנו ביום של רבו לרבו, ביום של עצמו לעצמו. וההבדל בנזק לשבט, שנזק הוא פחת דמיו של הניזק בערכו להימחר, ושבט הוא הפסד הממון שאינו יכול לעבוד עכשיו ולהרוויח. אלא לרב הדה אמר שאם יקעו על ידו ויפשה וסופה לחזור אינו נותן לו תשלומי נזק כלל, כיוון שסופו להתרפא, אלא רק שבטו שבכל יום ויום, משלם רק מה שמושבט ממלאכה בכל יום ויום, ששמים כמה מפסיד בכל יום ויום, שאינו יכול לעבוד כלל ממה שיכול היה לעבוד. ושמים גם כן את ההפסד, כשאינו יכול לעבוד, אלא כשומר קישויים ומשלם לו את סכום ההפסד. הלואי, כאן בנידון זה יסבור רבה שאינו משלם אפילו שבט. שהרי שור הוא המזיק, ושור אפילו שהזיק אדם לצמיתות, אינו משלם אל הנזק ולא שבט. ואיך אפשר לומר שמדובר בעיקאו על ידו ויפשה וסופה לחזור, שאין בזה תשלומין כלל לפי רבה? ושור אפילו שהזיק אדם לצמיתות אינו משלם אלא נזק ולא שבט, שנאמר בספר ויקרא, פרק חב דלת פסוק יוטט, איש כי ייתן מום בעמיתו, ודרשו חזל במסכת בבא קמא בדף חבב עמוד א', איש בעמיתו ולא שור בעמיתו, שאינו משלם ארבעה דברים כאדם שהזיק שמצא ריפוי שבט ובושת. אבל נזק הוא כן משלם כאמור בפרשת משפטים, ששור הנוגח משלם את נזקיו. מיישבת הגמרא בשני אופנים. איבא את אימא אם תרצה אמור שמה שאמרנו לאיל, יום של רבו לרבו ויום של עצמו לעצמו, אכן מדובר בעיקאו על ידו ויפשה וסופה לחזור. אבל לא שעיקאו שור שאינו משלם שבט, אלא כשעיקאו אדם שמשלם שבט. איבא את אימא אם תרצה אמור שאכן מדובר בשור, ומה שמבואר שמשלם השור והעמדנו שעיקאו על ידו ויפשה וסופה לחזור, ומוכח שיש דין נזק בהקעה זו, ושלא כמו שאמר רבה, אין זה קשה על רבה. כי הרי ממראי, ולא משנה או ברייתא, וממרא לרבה לא סביר עלי. אין רבה סובר את הממרא הזו, ובעל הממרא הזו דעתו כמו אביי. לאל בדף למתחת עמוד ב' הוזכר דין עבד כנעני שהקדישו רבו או הפקירו, שיצא לחירות, אבל הוא עדיין צריך גט שחרור, וכן חציו עבד וחציו בן חורין שלמדנו במשנתנו שקופים את רבו לשחררו, נחשב כמי שיצא לחירות, אולם עדיין צריך גט שחרור. דנה כעת הגמרא בעבד כזה לגבי כמה דינים. איבא אלו הסתפקו בני הישיבה העבד שיצא לחירות, אולם הוא מעוקב גט שחרור שעדיין לא שחררו אדונו בשטר. האם כאשר נגחו שור והרגו יש לו קנס 30 שקלים, ככל עבד שנגחו שור והרגו, שדינו של בעל השור לשלם לאדון קנס 30 שקלים, או אין לו קנס, כיוון שכבר יצא לחירות, אף שעדיין לא קיבל גט שחרור. בצדדי הספק הם שלגבי הקנס, אם עבד ייגח השור או עמה כסף 30 שקלים ייתן לאדוניו, אמר רחמנה. אמרה התורה בספר שמות פרק ח"ב פסוק י"א, והי לאו אדונו. זה שיש לו עבד שכבר יצא לחירות אינו נחשב אדון שיקבל את הקנס. עוד דילמה או שמה נאמר, כעבד המחוסר העבד גט שחרור, עדיין הוא צריך לקבל גט שחרור, אדון קרינה בי. נחשב עדיין אדון לקבל את הקנס. מביאה הגמרא את הברייתא שהובא לאל כדי לפשוט את הספק הזה. תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק. נאמר בברית השור שהמית מי שחציו עבד וחציו בן חורין נותן חצי כנס לרבו וחצי כופר ליורשיו. מה אליו? האם אין ברית הזו סוברת? כמשנה האחרונה של בית הלל לאל בדף ממלף עמוד ב' שחזרו בהם והודו לבית שמי שמי שחציו עבד וחציו בן חורין כופין את רבו לשחררו. ולמשנה האחרונה הוא נחשב שיצא לחירות ומחוסר הוא גט שחרור. ונאמר כאן שמקבל כנס על חצי עבדותו ומוכח שבעבד המעוקב גט שחרור יש לרבו בו כנס משום שנקרא אדון. דוחה הגמרא ואומרת לא. ברית הזו כמשנה ראשונה של בית הלל שסברו שאין קופים את רבו לשחררו. משנה ראשונה של בית הלל עדיין הם לא חזרו והודו לבית שמי. מנסה הגמרא להביא ראיה נוספת, תשמע. נאמר בברית היפיל האדון את שינו של העבד וגם סימא את עינו של העבד, יוצא העבד לחירות בשינו. כפי שאמרה התורה בספר שמות פרק כ"א פסוק זך, שאם יפילן האדון, ייצא העבד לחופשי. ובמסכת קידושין דף כ"ד עמוד ב' דרשו חז"ל שגם הפלת שער השאיברים מוציאתו לחירות. ונותן הרב לעבדו דמי עינו כפי שמשלם מי שמזיק אדם בן חורין. הבינה הגמרא שעבד היוצא בשן ועין צריך גט שחרור ומעטה קשה. היא אמרת אם תאמר שעבד המעוקב גט שחרור יש לו קנס והקנס לרבו הוא. אם כן אשתה חב לבי אחריני יאה וללרבי. הרי אם יחבלו בו אחרים ייתנו את דמי החבלה לרבו ואילו אם חבל בי רבי גופי. יאיב ללדידי, האם ייתכן שאם חבל בו רבו, בעבד ישלם הרב לעבד? הרי אם נאמר שהמזיק עבד משלם לרבו, אם כן כל שכן שרבו לא יצטרך לשלם לו לעבד. אלא ודאי מוכח שמעוקב גט שחרור, אין לאדון, כנס כלל. גם את הראיה הזו דוחה הגמרא ואומרת, דילמה ייתכן שברית הזו סוברת כמן דאמר כאותו תנא אומר שהיוצא בשן ועין אינו צריך גט שחרור, ולכן מיד כאשר הפיל לאדון את שינו, יצא לחירות, וכשסימא את עינו, כבר הוא אינו עבדו, ומשום שהוא בן חורין, רבו משלם לו. אבל באופן שהוא צריך גט שחרור, משלם המזיק כנסו לרבו. וכן למאן דאמר שהיוצא בשן ועין צריך גט שחרור, כיוון שהוא עדיין עבדו. אפילו יחבלו בו אחרים, ישלמו לרב, ומכל שכן, שאם חבל בו הרב עצמו וסימא את עינו, שלא ישלם לעבד. נמצא שהספק הזה, האם מעוקב גט שחרור יש לו כנס או אין לו כנס, לא נפשט. ומפני הספק הזה, פסק הרמב"ם בהלכות נזקי ממון פרק י"א הלכה א', שאין לו כנס. אומרת הגמרא הנידון הזה, האם היוצא בשן ועין צריך גט שחרור, זו מחלוקת בברייתא, דתניא. שנינו בברייתא מופיעה במסכת קידושין בדף כ"ד עמוד ב', בכולן בשן ועין ובכל 24 ראשי האיברים שנמנו לעניין נגעים. 24 ראשי איברים יש שאינם מתאמים בנגעים, כשיש בהם מחיית בשר חי, שהוא סימן תומה, משום שראש העבר משתפע לכאן ולכאן, ואין הנגע נראה בראייה אחת. ובתורה נאמר בספר ויקרא פרק י"ג פסוק י"ב שהנגע צריך להיות לכל מראה עיני הכהן, להיראות בראייה אחת. ו-24 ראשי איברים אלו הם ראשי אצבעות, ידיים ורגליים, ראש החותם, ראשי האוזניים וראש הגבייה. אז נאמר בברייתא בחולן בשן ועין ובכל 24 ראשי האיברים שנמנו לעניין נגעים, עבד יוצא בהם לחירות אם מפילה מדונו. וצריך גט שחרור מרבו על מנת להיחשב כישראל גמור ולהיות מותר בבת ישראל. אלו מדברי רבי ישמעאל. במסכת קידושין גרסו רבי שמעון. רבי מאיר אומר אינו צריך גט שחרור. רבי ישמעאל או רבי שמעון לומדים. בגזירה שווה שילוח שילוח מאישה. נאמר בעבד לחופשי ישלחנו ונאמר באישה ושלחה מביתו. דורש רבי ישמעאל או רבי שמעון, מה אישה בשטר, אף עבד נמי בשטר. ורבי מאיר משיב על כך שכיוון שנאמר לחופשי ישלחנו ולא ישלחנו לחופשי, משמע שהוא חופשי כבר מיד. ולכן הוא לא צריך גט שחרור. רבי אלעזר אומר צריך, רבי טרפון אומר אינו צריך, רבי עקיבא אומר צריך. המכריעים לפני חכמים אומרים, המכריעים הם היושבים לפני חכמים ומכריעים במחלוקות דעת מי נראית יותר. הם אומרים, נראים ומסתברים, דברי רבי טרפון שאמר שאין העבד צריך גט שחרור בעבד היוצא מרבו בשן שאיפיל לו ועין שסימה לו, הועיל ותורה זיקתה לו, שייצא לחירות. וכתבה זאת במפורש, ומסתברים דברי רבי עקיבא שאמר שהוא זקוק לגט שחרור, דווקא ביציאתו בהפלת שער איברים, הועיל וכנס חכמים הוא, מה שהוא יוצא לחירות כאשר האדון נטלם ואיפילם. כפי שלמדו זאת במסכת קידושין, דף כ"ד עמוד א', תמאה הגמרא, אם השעבד יוצא לחירות בהפלת שער ראשי איברים, כנסו שכנסו חכמים לאדון. הקראי כדרשינן, הרי מפסוקים למדנו זאת, משום שהם מומים שבגלוי ואינם חוזרים ומתרפים, ויתרבו כולם לעניין שחרורו בקידושין, בדף כ"ד עמוד ב'. מיישבת הגמרא ואומרת, אלא אימה, אמור שכוונת הברייתא היא ששונה יציאת עבד בראשי איברים מיציאתו בשן ועין, הועיל ומדרש חכמים הוא. חכמים דרשו זאת מן הפסוקים, וזה לא נכתב בפירוש בפסוקי התורה. ולכן באו צריך גט שחרור, מה שאין כן ביציאת שן ועין, שכתובים במפורש בכתוב, לכן אין זקוק בה לגט שחרור. נשאלת השאלה, הרי הרבה גופי תורה נלמדים מכוח דרשה, ואין דינם שונה מן האמור במפורש. למה מבדילה פה הגמרא בין פסוקים מפורשים לבין דרשת חכמים מתוך פסוקי התורה? והרים התוספות בדיבור המתחיל הועיל בשם רבינו תם שגט זה מדי רבננו. לפי שכיוון שאין היציאה בראשי איברים מפורשת בכתוב, אין רבים בקיאים בה וחוששים שמה ימצאנו בעליו בשוק ויאמר לו עבדי אתה. ותוספות במסכת קידושין בדף כ"ד עמוד ב' דיבור המתחיל הועיל וכן התוספות הראש כאן, כתבו עוד בשם ריבה שעל הכתוב במפורש היה פשוט לגמרא שעליו נאמר לחופשי ישלחנו, שהוא חופשי מעיקרה ואינו צריך גט שחרור. כמו שאמרו בגמרא שם בדעת רבי מאיר. ורק על ראשי איברים הנלמדים מישלחנו, עליהם דנו שיש ללומדם בגזירה שווה שילוח שילוח מאישה שצריכים גט. מביאה הגמרא ספק נוסף על מעוקב גט שחרור. היבה אלו הסתפקו בני הישיבה מעוקב גט שחרור. היינו עבד כנעני שיקדישו או יפקירו בעליו, ויצא לחירות, אבל עדיין צריך גט שחרור. וכן חציו עבד וחציו בן חורין שלמדנו במשנתנו שקופים את רבו לשחררו, נחשב כמי שיצא לחירות, אבל עדיין צריך גט שחרור. אז מעוקב גט שחרור והוא עבדו של כהן, האם אוכל בתרומה כשאר עבד כהן או שאינו אוכל? וצדדי הספק הם, שערי וכהן כי יקנה נפש קניין כספו הוא יאכל בו. אמר רחמנה לגבי אכילת תרומה, ולמדנו שעבד כהן שהוא קניין כספו אוכל בתרומה, והי עבד זה שכבר יצא מתחת יד רבו לעניין ממון, לאף קניין כספו הוא שער יצא לחירות ואינו עובד בשבילו ולא יאכל בתרומה. עוד דילמה או שמה נאמר, כיוון דמחוסר גט שחרור הוא, עדיין צריך לתת לו גט שחרור, לכן קניין כספו קרינה בי, עדיין הוא נקרא קניין כספו של הכהן, שהרי אינו בן חורין, ולכן יוכל לאכול בתרומה. מביאה הגמרא לפשוט את הספק מדברי רבי משרשיה. תשמע בו ושמע ראיד אמר רב משרשיה, כהנת שנתערב ולדה, בבלת שפחתה שהוא עבד, ומת האדון הוא ירשו הבן. אולם אין ידוע עתה מי הוא הכהן האדון ומי הוא עבדו, הרי אילו אוכלים בתרומה ממה נפשך, שכל אחד מהם הוא או כהן, או עבד כהן, ואף עבד כהן אוכל בתרומה. וחולקין חלק כאחד על הגורן. צריכים לקחת את התרומה יחד, שכיוון שאין נותנים תרומה לעבד כהן בגורן, אלא אם כן רבו אמו, שמה יחשבו שהוא כהן בן חורין ויבואו לעשיו אישה בת חורין, אז הם אינם יכולים לבוא ולחלוק בגורן כל אחד בפני עצמו, שיש לחשוש על כל אחד מהם שמה הוא עבד. לכן הם צריכים לקחת את התרומה יחד. הגדילו התערובות, גדלו והגיעו למצוות שני אלו שנתערבו יחדיו, משחררים זה את זה. אבל צריכים הם לשמור על עצמם כל ימיהם בקדושת כהנים. וממה נפשך אותו שהוא עבד, יצא לחירות. והנה כאן, אותו שהוא עבד, אין רשות לרבו עליו, ואינו עובדו מפני הספק, והוא רק מעוקב גט שחרור, ואף על פי כן, אוכלו בתרומה, משום שנחשב כעניין כספו של אדונו, אם כן יש לפשוט. מכאן את מה שנסתפקנו שמעוקב גט שחרור אוכל בתרומה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אחי אשתא, האם אפשר להשוות בין הדברים? הרי אין ללמוד מתערובות לכאן, משום דעתם בתערובות שם, אם יבוא אליהו הנביא ויאמר בחד מניו, יאמר על אחד מהם דעבד הוא, הרי ודאי שקניין כספו קרין הבי, יחשב קניין כספו כיוון שהתברר שהוא העבד, ולכן אפילו בשעת הספק אוכל בתרומה, שהרי באמת הוא קניין כספו, ואף שמפני הספק, אין כעת רשות רבו עליו. אבל אחר כאן, במקרים אחרים שהעבד מעוקב גט שחרור, לאו קניין כספו הוא כלל, משום שאין רשות רבו עליו באמת, ולא מפני ספק. ושמה אין זה נחשב קניין כספו לגבי אכילת תרומה, והוא לא יוכל לאכול בתרומה. נמצא שספק זה האם מעוקב גט שחרור אוכל בתרומה או לא, לא נפשט, ופוסק הרמב"ם בהלכות תרומות פרק ט' הלכה ה' שאסור הוא בתרומה. מסתפקת הגמרא בעניין מכירת זכות הקנס, דיבה אלו נסתפקו בני הישיבה העבד שמחרו רבו לאחר לקנס, כלומר, שאם יגחנו שור יהיה הקנס לקונה, אבל לשאר הדברים הוא לא נמכר והוא של רבו. האם הוא מחור ואם יערה כן באמת יהיה הקנס לקונה, או אינו מחור משום שהקנס עדיין לא בא, ואין אדם מוכר דבר שלא בא לעולם, ולכן לכי שיבוא, הקנס יהיה לאדון. מבארת הגמרא את הספק ואומרת, תיבאי לרבי מאיר, תיבאי לרבנן, יש להסתפק כן, בין לדעת רבי מאיר הסובר שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ובין לדעת חכמים הסוברים שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. ומפרט את הגמרא, תיבאי לרבי מאיר, יש להסתפק כן לדעת רבי מאיר שמצד אחד לדעתו אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, ואם כן יש לומר שמחירתו מחירה, אבל מאידך יש לומר, עד כאן לא קמה רבי מאיר, שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אלא דווקא כגון שמקנה לו פירות דקל שעדיין לא צמחו על הדקל משום דעבי דדעתו, עומדים פירות אלו לבוא לעולם וסופם לצמוח. אבל אחר כאן במוכר עבדו לקנס מיימר דמינגח, מי יאמר שכן אינגח שור את העבד, ואפילו אם תמצא לו יימר דמינגח, גם אם יערה כן, ששור אינגח את העבד, ממאי מניין לנו דמשלם בעל השור. דיל מהשמה הוא מודה בחיובו בבית דין לפני שיבואו עדים להעיד שחייב, ומפטר מלשלם. יהיה פטור מלשלם, שהרי מודה בקנס פטור. ונמצא שאין זה ברור כלל שיהיה כאן תשלום של קנס, ואולי באופן שאין ודאות שיבוא הדבר, לא אמר רבי מאיר, שאדם מקנה דבר שלא בא לעולם. ותיבאי לרבנן וכן יש להסתפק לדעת חכמים, שמצד אחד יש לומר שאי אפשר להקנות דבר שלא בא לעולם, ולכן אין מחירתו מחירה, אבל מאידך יש לומר, עד כאן לא כאמרי רבנן שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אלא כגון במוכר פירות העתידים לגדול על הדקל, דאשת מיה, להתנאו שעתה אין הפירות בעולם כלל, אבל אחר כאן במוכר עבדו לקנס, הקאי שור והקאי עבד, הרי עומד השור המזיק ועומד העבד, שנמצאים בעולם, ואפשר שבאופן זה גם לפי חכמים אין זה נחשב דבר שלא בא לעולם, ומחירתו מחירה, מה הדין בזה? מביאה הגמרא ברייתא לפשוט ממנה את הספק, אמר רבי אבא תשמא בו ושמע ראיה, נאמר בתורה לעניין עבד של כהן שאוכל בתרומה, וכהן כי יקנה נפש קניין כספו הוא יאכל בו ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו, ספר ויקרא פרק כ"ב פסוק י"א, והיינו, שאוכלים בתרומה בין עבד שהוא קניין כספו כיוון שכנאו, ובין יליד בית שנולד משפחתו, ובמה שנאמר ויליד בית יש לברר מה תלמוד לומר, שהרי יש ללומדו בקל וחומר שאם עבד שנקנה בקניין כסף אוכל בתרומה, יליד בית שנולד אצל הכהן, לא כל שכן שאוכל, אלא שאילו כן, אילו היינו לומדים יליד בית בקל וחומר מקניין כסף, הייתי אומר, מה עבד קניין כסף שיש בו שווה פרוטה אוכל בתרומה? ולכן אף יליד בית, רק זה שיש בו שווה כסף אוכל בתרומה. ומניין נדע שאף על פי שאינו שווה כלום, כגון שהוא קטן וחולה וכדומה שאוכל בתרומה. תלמוד לומר, לכן נאמר יליד בית מכל מקום, דהיינו בכל אופן שהוא, בין שיש בו שווה פרוטה ובין שאין בו שווה פרוטה, הוא אוכל בתרומה. ומבאר את הברייתא מדוע כתוב קניין כספו, ועדיין אני אומר שדווקא יליד בית בין שיש בו שווה פרוטה בין שאין בו שווה פרוטה אוכל בתרומה, כפי שלמדנו מהפסוק, אבל עבד שנקנה בקניין כסף רק כאשר יש בו שווה כסף אוכל, אבל אפשר לומר שכאשר אין בו שווה כסף אינו אוכל, תלמוד לומר לכך נאמר קניין כספו ויליד ביתו להקיש להשוות זה לזה, מה יליד בית אף על פי שאינו שווה כלום אוכל, אף קניין כספו אף על פי שאינו שווה כלום אוכל, והוא לא שווה כלום, כגון שהוא מוכה שכין, אומר רש"י. ובברית הזו יש לפשוט את הספק לאל, ונלמד שעבד שמחרו רבו לקנס אינו מחור. ואיסל כדדך שהרי אם עולה על דעתך לומר שעבד שמחרו רבו לקנס מחור, מי כעבדה דלא מזדבין לקנסה? האם יש עבד בעולם שאינו נמכר לקנס, והרי קנס על נגיחת עבד, יש בין על עבד השווה הרבה, ובין על עבד שאינו שווה כלום? וכיוון שכן, לעולם הוא שווה פרוטה, ואיך אמרה הברית שאינו שווה כלום? על כורחה, שאין יכול האדון למכור את הקנס. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אין, איקה, אכן יש עבד שאינו שווה כלום ואף לא להימחר לקנס, כגון עבד שהוא טריפה, כגון שנחתכה רגלו למעלה מהרכובת הרגל, או שניקב לו קרום של מוח שאינו ראוי לחיות, ולא שייך למוכרו לקנס, שהרי אם ינגחנו שור, לא ישלם כלום, שכאדם מתו. שואלת הגמרא, ואחזי למי קמקמי, והרי אף אם הרע לו כן, עדיין הוא ראוי לעמוד לפניו ולשרתו בשירות קל ויש לו שווי. משיבה הגמרא, מלבד זה שהוא טריפה, מדובר במנובל ומוקש שכים, שמחמת שהוא מאוס אינו ראוי לעבוד כלל, ולכן אין עליו כנס. למעשה הספק לא נפשט, ופסק הרמב"ם בהלכות מכירה פרק כ"ג הלכה ג', שבמחר עבד לכנס, הרי זה ספק אם קנה או לא, ולכן לא קנה לוקח את הכנס, ואם תפס את הכנס, אין מוציאים מידו. מוריי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו, בדפנו היומי, דף מ"א במסכת גיטין, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, עבד שנעשה פוטיקי לאחרים ושחררו, שורת הדין שאין העבד חייב כלום, במה אינו חייב ומדוע? שאלה שנייה, מדוע רב לא בייר כעולה ואולה לא בייר כרב? שאלה שלישית, מה הדין כשעשה שדהו הפויטיקי לאחר ושטפה נער? שאלה רביעית, עושה שדהו הפויטיקי לבעל חוב או כתובה, האם יכול למוכרה ויגבו משאר נכסים ומדוע? שאלה חמישית, מה דין המשחרר חצי עבדו? והשאלה האחרונה על דף מ"א, באיזה אופן דיברה משנתנו בחציו עבד וחציו בן חורין, ומדוע אין זה שחרור לחצאין? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה. בדף מ"א במסכת גיטין, וכהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי, מפעל המשנה היומית קביעותא. שתי משניות בכל יום, מיד מיד לאחר האות המוזיקלית.
ויבוא היו למקרו ולמשנו, וללימוד בדרך ארץ, ולמקרו ולמשנו, וללימוד בדרך ארץ, ולמה סויס לצוי נביאים שבשומיים, ולמה סויס לצוי נביאים שבשומיים.
אוחזים אנו במסכת סוכה פרק א' משנה ה'. המשנה ממשיכה לדון בדברים הפסולים לסחר, חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדים, היינו אגודות של מיני קנים. חכמים גזרו עליהם שאין מסקחים בהם בעודם קשורים, שמה יבוא אדם להניח חבילה כזאת על גבי הסוכה כדי לייבש את הקש או העצים ולא לשם צל, ואז פסולים הקנים לסיכוך מן התורה, וכולן כל החבילות הללו שסיכך בהם ואחר כך את טירן, הרי הן קשרות. וכולן, מסיים את המשנה, כל הדברים השנויים בפרקנו שהם פסולים לסחר, קשרות לדפנות של הסוכה. מסכת סוכה פרק א' משנה ו', סוג נוסף של סכך שנחלקו התנאים לגביו אם הוא פסול מדי רבנן. אומרת המשנה, מסכחין בנסרים בלוחות עץ שאינם רחבים ארבעה טפחים, דברי רבי יהודה. ורבי מאיר אוסר לסכך בהם מדבריהם גזירה שמה יבואו לישב אף תחת תקרת בית. נתן עליה על גבי הסוכה מן הצד נסר אחד שהוא רחב ארבעה טפחים. הדין הוא ששאר הסוכה, היינו המקום שאינו תחת הנסר, כשרה. ובלבד שלא יישן או יאכל תחתיו תחת הנסר עצמו, כי הנסר הוא סכך פסול. זוהי המשנה היומית שלנו, בכלל אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום יום שני. זין בתמוז תשפ"ג, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף מ"א במסכת גיטין. השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ובנאורה מעליה ובכל מלא דמיטב. מחר יום שלישי פעמיים כי טוב, ח' בתמוז תשפ"ג, ונלמד את דף מ"ב במסכת גיטין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בפסורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלא דמיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.